טוב, אנחנו התחלנו פעם קודם לדבר על העניין של הצורך להידבק בתורה. אל תעזביה ותשמריך, אהביה ותצריך, ראשית חוכמה כנה חוכמה, וכל קניינך כנה בינה. סלסליה ותרוממך, תכבדך כי תחבקנה. תיתן לראשך לוויתכן, עטרת תפארת תמגנך. זאת אומרת, יש לנו פה בעצם פסוקים שמדברים על החיבור של האדם שמשפיע השפעה גדולה, החיבור של האדם לתורה שמשפיע על האדם השפעה גדולה מאוד. דיברנו על היסוד הזה של סלסליה בעיקר בשני מובנים, אחד מובן של לכבד אותה והשני זה לחזור עליה, להידבק בה, שראינו שבתלמוד הבבלי נראה יותר הכיוון של לפחות לפי הסיפור, רבי שמעון בן שטח וינאי המלך, שהיסוד הוא שהתורה כאשר אדם חוזר עליה ומשנן אותה, אז היא גם פועלת עליו פעולות גדולות מאוד, פועלת עליו פעולות של רוממות, שרוממת אותו, אבל הסלסליה פירושו של דבר השינון. בעוד לפי הירושלמי היה משהו יותר שהיסוד ש סלסליה ותרוממך, פירושו של דבר של כבוד תורה. כבוד תורה. שאדם שלומד תורה, שדבוק, שקונה תורה, התורה מרוממת אותו והוא יושב בין מלכים. כך ראינו. עכשיו אנחנו נכנסים לנקודה נוספת. אנחנו לא נתעכב עליה הרבה, רק אני רוצה שניגע בה, לפחות לקרוא את פשטי הדברים. שמע בני וכך אמרי, וירבו לך שנות חיים. בדרך חוכמה הוריתיך, הדרכתיך במעגל יושר, ולכתך לא ייצר צעדיך, ואם תרוץ לא תיכשל. חזק במוסר על טרף, נצרע כי היא חייך. ואורך רשעים אל תבוא, ואל תאשר בדרך רשעים. ואל תאשר בדרך רעים, סליחה. עכשיו יש נקודה נוספת, שיחד עם החיבור שלנו אל התורה, קניין תורה, צריך זהירות גדולה מאוד לא להתקרב אל הרשעים, אלא להתרחק מהם, לא ללכת באותו אורח של הרשעים. זאת אומרת, אחרי שראינו את העניין של קניין התורה, אנחנו עוברים לעניין של להתרחק מכל העניין של הרשעה, מדרך רשעים, וזה כל הפסוקים הבאים שמדברים על המרחק וההיזהרות מלהתקרב לא רק לרשעים אלא לדרך רשעים. על העניין של הקניין יש בילקוט שמעוני אצלנו נקודה מעניינת, קשורה גם לפרשת פרה. אומר ככה מדרש, שמע בני וכך אמרי, וירבו לך שנות חיים. ראינו שכל הפסוקים האחרונים עסקו בקניינים. קנה חוכמה, ראשית חוכמה, קנה חוכמה, וכל קנייניך קנה בינה. כך אמרי, קניין ולקיחה. קניין ולקיחה. ממשיך המדרש, ואולי עובר למדרגה נוספת, ואומר כך. שמע בני וכך אמרי, וירבו לך שנות חיים. הרבה לקיחות ציוויתי אתכם בשביל לזכות אתכם. קשור כבר להתחלה. כבר בהתחלה ראינו שאנחנו לא לוקחים בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה לפגוע בן. כי על התחלה קורא לנו ריבונו של עולם בנים. וכדרך אב לתמוך בבנו ולא חלילה לפגוע בו, כך גם הקדוש ברוך הוא אומר כבר בהתחלה, תדעו לכם, העצה שהיא נותן לכם היא לא עצה שבאה להכביד, למרות שיש הרבה סייגים, הרבה גדרי תורה, הרבה הגבלות, אף על פי כן, ציוויים שאני מצווה אתכם, אומר ריבונו של עולם, עניינם לתמוך בכם ולא חלילה להפיל אתכם. זאת הייתה ההתחלה. ממשיך המדרש ומעלה אותנו אולי לקומה נוספת. שמע בני וכך אמרי וירבו לך שנות חיים. הרבה לקיחות ציוויתי אתכם בשביל לזכות אתכם. זה לא רק שאותם לקיחות הן לא באות להקשות עלינו. זה לא רק כאשר אנחנו באים לעבוד את ריבונו של עולם ולהגיד רגע כמה סייגים יש, כמה הגבלות יש, שזה לא בא לפגוע בנו. אלא אותם הגבלות הם עצמם באות בשביל מי? באות בשבילנו. מה זאת אומרת באות בשבילנו? לא תמיד זה נוח לנו. לא תמיד אפילו אנחנו מבינים למה זה טוב לנו. מה המשמעות של אותה לקיחה שהיא טובה לנו? אומר המדרש, מה בני וכך אמרי וירבו לך שנות חיים, הרבה לקיחות ציוויתי אתכם בשביל לזכות אתכם. היסוד הוא זכות. אמרתי לכם, ויקחו אליך פרה אדומה, שמה בשבילי? מה, אני צריך את אותה פרה אדומה? זה ממש הפרשות שלנו, אנחנו נמצאים עכשיו בארבעת הפרשיות, דיברנו על שקלים, זכור, עכשיו בדיוק ברוך השם, מתקרבים לקראת שבת פרה. ואומר ריבונו של עולם, ויקחו אליך פרה אדומה, שמה בשבילי, יש שווה מינה כזאת, כי מה אומר הפסוק? ויקחו אליך פרה אדומה, נכון? זאת אומרת, יש בזה היגיון, לא בשבילי, למרות שכתוב ויקחו אליך, הלקיחה היא לא בשביל ריבונו של עולם. רגע, אז למי? זאת אומרת, אז למי לוקחים? בשביל לטהר אתכם. טוב, זה גם כתוב.
זה מה שהרמב"ן אומר, למה שהרמב"ן מצוות? בשביל לך יותר אפשר להיות
להתקרב הקדוש ברוך
הוא. תעשה מצווה אחת
במלואה. טוב, זה כבר כתוב. ירבה לכם תורה ומצוות, זאת אומרת, זה כבר העניין של להרבות תורה ומצוות, זה ודאי נכון. אבל הנקודה היא, שאומר ריבונו של עולם, תוספת פרטי המצוות שיש לעם ישראל, זה מעלה. זה לפום מעלתם. זה בעצם מיועד בשבילם עצמם, ושימו לב, בשביל עם ישראל עצמו, ושימו לב עכשיו למדרג של המדרש. ממה התחלנו? מפרה אדומה. פרה אדומה, בכל מקום אנחנו יודעים, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, עניין פרה אדומה זה חוק. אין פה איזשהו שכל אלוקי, אנושי, שהאדם מבין מה עניין פרה אדומה. אמנם יש הרבה מאוד הסברים, דווקא דבר שאומרים שאין לו הסבר, אז ברוך השם, נשבור עליו הרבה קולמוסים. זה דרכנו לברר את הדברים עד הסוף, גם בדברים שהם נשגבים משכל אנוש. אבל העניין של הפרה אדומה ידוע כחוק, כדבר שהוא מעבר לשכל. אז אם אני מבין, דוגמה, אני נותן צדקה. טוב, אני מבין. אני מבין, למה אני מבין כשאני נותן צדקה? כי זה עושה טוב עכשיו לעני. זה דבר שהוא הגיוני. רוב רובם של המצוות יש בהם איזשהו היגיון שאפשר להסביר אותו. ואותו היגיון הוא גם מסביר לי למה הדבר מיועד גם בשבילי עצמי. לא רק בשביל ריבונו של עולם בעצם, במרכאות, אנחנו רואים כבר שזה לא מדויק. אלא זה מיועד גם אליי. אבל פרה אדומה בעצם אין שום משמעות מבחינתי, כי אני לא מבין שום דבר. כן. אבל יש דבר שאני כן מבין. אני מבין שזה יכול לתאר. וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. למה לקחתי? לקחתי לתאר אתכם. נו, מה זה מושג של טהרה? מה, אם טהרה, אני אוכל ארוחת בוקר? מה? מה משמעות המושג הזה של טהרה? למה זה לי? למה זה קשור אליי? בסדר. אז אני נהיה טהור. טוב, זה כבר מסביר לי משהו מבחינת תוצאת הדבר. אני כבר עדיין לא מבין את סיבת הדבר, אבל אני מבין את תוצאת הדבר. זה אני מבין. לא בשבילי, אלא בשביל לתאר אתכם. הנקודה הראשונה שמדבר המדרש, זו מדרגת הטהרה. ובאמת, מדרגת הטהרה היא הבסיס בעבודת השם. אם אין טהרה, לא ניתן להתרומם למדרגות גבוהות יותר של קדושה. קדושה היא לעולם באה במקום שיש טהרה. מפורסם שהרב צבי יהודה פעם נסע באיזה רכבת, ואחריו נסע איזשהו יהודי משכיל, שהיה מפורסם שהוא נשוי לגויה. לא עלינו, רחמנא ליצלן. ואותו משכיל שמע את הרב צבי יהודה מדבר על הרבה מאוד נושאים, מאוד רחבים, מאוד כלליים, ברחבות עצומה, בעמקות עצומה. אז הוא שאל את הרב צבי יהודה, מה, גם יהודי כמוך מתעסק בזה? הוא אמר לו, הרב צבי יהודה, החול לא סותר את הקודש, אבל טומאה סותר את טהרה. טומאה סותר את טהרה. זאת אומרת, המציאות של טומאה היא סותרת מציאות של טהרה. אי אפשר להתאר כשיש טומאה. זאת אומרת, יש איזשהו מצב בסיסי ביותר, הכי בסיסי, הכי יסודי, והוא נקודת הטהרה. לב טהור ברא לי אלוקים. זה הבסיס. אדם שנכנס לעול תורה ומצוות, דבר ראשון צריך טהרת הלב. אם אין טהרת הלב, לא ניתן להתרומם למדרגות נוספות. והדברים מפורסמים כבר ידועים, שגם בחורים הרבה פעמים מגיעים לישיבה, יש להם קשיים בלימוד, ולא כל כך מובן מה סיבת הדבר. גם זה מקובלנו מרבותינו, שוודאי שיכול להיות פה דברים נוספים, התמדה, תפילה, שזה קשור גם כן לטהרת הלב, אבל הבסיס זה טהרה. אם אין טהרה, קשה להתרומם. וזו זכות. האפשרות להיטהר זו זכות. אנחנו לא מבינים בכלל מה המשמעות הדבר שאין לנו היום פרה אדומה. אנחנו לא מבינים את זה. אנחנו לא מבינים מה משמעות העובדה שכולנו בחזקת מאים מיתים. אומנם כהנים נזרים, אבל כולנו בחזקת מאים מיתים. זה פעם לא היה אפשר לאכול לעלות לירושלים, היה צריך להיטהר. מושג של טהרה היה במשמעות אחרת. היום אנחנו לא מבינים מה המשמעות הזאת בכלל, אנחנו חיים טוב מאוד. זה לא דבר הגיוני כל כך, אבל זה דבר שהוא קיים והוא מציאות.
כן. בלי טהרה, זה במידות נגיד נופיע, לא אומר שזהירות, בפרקס בנייר, זהירות, זה הרבה דברים לפי טהרה, זה בסיסי, זה הכרחי, זה הבסיס. עוד שלח.
ודאי שיש, תלוי גם, יש מדרגות בטהרה. גם בטהרה יש מדרגות, זה נכון. אבל אם אדם הוא לא טהור, אז הטהרה היא דבר שקשור לעצם הקיום, זה לא בעצם מעלה. יש טהרה שהיא קשורה למישור של המעלה. וטהרה כמעלה, זה נכון, זה כבר מעלה גדולה. יש טהרה במחשבה, יש טהרה במידות. אבל כשאני מדבר על טהרה, אני מדבר במישור הכי פשוט של טהרה. זה דבר פשוט. שאדם שיהיה טהור, שזה קשור גם למניין של הנקיות כבר, שזה מידה ודאי שהיא קודמת, זה קשור גם לזהירות, שזו מידה שהיא קודמת. זאת אומרת, כבר התחלנו כבר מההתחלה. זאת אומרת, יש רמות שונות של טהרה. ממשיך המדרש אחרי הפרה אדומה ואומר, אמרתי לכם ויקחו לי תרומה, לא בשביל שהדור ביניכם. אינו אומר ויקחו, אלא ויקחו לי. מה זאת אומרת ויקחו לי? ויקחו, הוא לא אומר ויקחו, אלא ויקחו לי. ויקחו לי לפי המדרש דבר מביל על הרעיון, ויקחו אותי. אומר הקדוש ברוך הוא, בזה שאתם עכשיו לוקחים תרומה, אתם לוקחים אותי. מביל, מה זאת אומרת? אנחנו לוקחים את ריבונו של עולם חלילה. אילולי מקרא כתוב, אי אתה יכול לאמרו? מה, אנחנו מסוגלים לקחת את ריבונו של עולם? אנחנו בסך הכל נותנים תרומה. מה זה קשור לקחת ריבונו של עולם? אותי אתם לוקחים. המדרש בפרשת תרומה מרחיב את הדברים יותר. מרחיב את הדברים יותר ואומר כך. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מכרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי אימה, שנאמר, ויקחו לי תרומה. זאת אומרת, צריך לקרוא את זה ככה, ויקחו לי תרומה. זאת אומרת, התרומה לוקחת אותי. המדרש הזה אף כמובן יותר מהמדרש שלנו, ילקוט שמעוני. משל למלך, שהייתה לו בת יחידה, בא אחד מהמלכים ונטלה. לקח אותה בת יחידה שהייתה למלך, ונשא את ביתו של המלך השני. ביקש להילך לו לארצו וליטול אשתו. אותו מלך יש לו ממלכה משל עצמו. עכשיו הוא נשא את בת המלך השני, ורוצה ליטול את אשתו, ולחזור לממלכתו, לביתו. אמר לו, ביתי שנתתי לך, יחידית היא. אין לי שום דבר אחר. כל מה שיש לי, זו את הבת הזאת. נפרוש ממנה איני יכול, אני לא יכול להתנתק ממנה. היא האור של חיי. לא יכול להתנתק. לומר לך, אל תתלה, איני יכול. אני גם לא יכול להגיד, אל תתלה, הרי אתה נשאת אותה, היא עכשיו אשתך. לפי שאשתך. אלא זו טובה, עשה לי. שכל מקום שאתה הולך, כיתון אחד, עשה לי, שהדור אצלכם, שאיני יכול להניח את ביתי. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, נתתי לכם את התורה, לפרוש ממנה איני יכול. לומר לכם אל תתלוה, איני יכול, הרי אתם כבר קיבלתם את התורה, נשאתם אותה. מאורסה, מורשה, יעקב, אל תקריא מורשה, אלא מאורסה. אלא בכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לי שעדור בתוכו, שנאמר ועשו לי מקדש. ודאי שהמשמעות של התרומה, קודם כל לגבי בית המקדש עצמו, בית המקדש בירושלים, שכל אחד שותן את התרומה בעצם, הוא שותף לבניית ביתו של ריבונו של עולם. מכורה ביתו ממש. הבית שבו יש השרת שכינה, כי זה הבית שבו עם ישראל, למעשה, מקיימים את התורה במישור הכי שלום. בתוך ארון הקודש מה יהיו מונחים? תוכות הברית, ספר התורה. זאת אומרת, המציאות הזאת של ספר תורה זו מציאות של בית השם, שהקדוש ברוך הוא נותן את ביתו, את התורה לעם ישראל, והוא לא מסוגל להתנתק מאותה בת, ולא בכדי הוא בחר דווקא באותו מלך לשאת את ביתו. בעם ישראל, זה ודאי, זה לא הדגש המדרש הזה, אבל הנקודה הזאת של החיבור היא נקודה מוכרחת. לכן, ועשו לי, ולקחתם, ויקחו לי תרומה, מה פירוש? סליחה, ויקחו לי תרומה, פירושו של דבר שהם לוקחים גם אותי. רגע, אז בשביל מי זה? בשביל ריבונו של עולם או בשבילנו? מהמשל שראינו בשמות רבה, חד משמעית זה בשביל מי? ריבונו של עולם, הוא לא יכול בלי התורה. אז מה זה קשור לתארה? שזה בשבילכם, שאתם תוכלו להתאר. ממשיך המדרש ואומר, ויקחו אליי שמן זית, סליחה, ויקחו אליך שמן זית, זה תחילת פרשת תצווה, ויקחו אליך שמן זית זך, קטית למאור, אומר המדרש, ויקחו אליך שמן זית, כדי לשמור נפשותיכם, שנמשלה לנר, שנאמר, נר השם נשמת אדם. בעצם, הדברים הם רק לכאורה. הקדוש ברוך הוא כשהוא שוכן בתוכנו, ודאי שהדבר בשבילנו. ישראל קדמו לתורה. אומנם יש שני צדדים במדרש, אבל כך משמע שמסקנת המדרש, גם בראשית רבה, במקומות נוספים, קהלת רבה, שישראל קדמו לתורה. אותו בת יכולה לדור דווקא עם ישראל, כי הקשר הזה, בין עם ישראל לתורה הוא קשר מוכרח. מקבלים את התורה מוטה ועם לאו, שם תהיה קבורתכם. אם אתם מקבלים את התורה במעמד הר סיני, העולם קיים, מותנה ועומד מבריאת העולם, עד ובסיוון, שעם ישראל מוכרח לקבל את התורה, ואם לא, העולם לא יכול להיות קיים. מוכרח להיות מציאות כל קיום העולם, הוא בשביל שהקדוש ברוך הוא ישרה בתוכו. זו כל עניינו של העולם. והעניין שהקדוש ברוך הוא ישרה בתוכנו, בתוך העולם, בבית השם, בבית המקדש, ולאחר מכן בתי, לאחר שראה בית המקדש, בתי כנסיות ובתי מדרשות. כולנו תפילה שנחזור למצב המתוקן. כל השאיפה הזאת, כדי שהקדוש ברוך הוא ישרה בתוכנו, וזה הטוב שלנו. דבר ראשון, טהרה. לקחו לי פרה אדומה, לקיחות הרבה. לקיחה נוספת, לקחו לי תרומה. למה? כדי שאני, בעזרת השם, יוכל להופיע בעולם. יוכל לגור יחד עם עם ישראל. להשפיע על עם ישראל. כי כשהקדוש ברוך הוא גר בתוכנו, אז מה קורה? ויקחו אליך שמן זית זך לשמור נפשותיכם, שנפשלה לנר. זו השמירה. זה קיום העולם. כשאנחנו זוכרים שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו, אז יש בנו שמירה מיוחדת במינה. שמירה לנשמה שלנו. מציאות רוחנית עליונה. וכן, ולקחתם לכם ביום הראשון. והלוך 15 הוא, מתי אנחנו לוקחים את אותם ארבעת המינים בחג סוכות? 15, מה זאת אומרת, ולקחתם לכם ביום הראשון, אז אמנם אנחנו מסבירים ביום ראשון של חג, ויש דרשות אחרות, אבל המדרש לוקח את זה, מה זאת אומרת יום ראשון? זה 15. לאמר הקדוש ברוך הוא, ויתרתי לכם על עוונות הראשונים, ומעתה ראש חשבון. כאשר אנחנו לוקחים, ואנחנו חוזרים עכשיו לכל אותם מדרשים שדיברנו בשורים הקודמים. כאשר אנחנו לוקחים, פירושו של דבר של הלקיחה, זה להיות מחוברים לדבר. לא רק במשמעות של ללמוד, של ידיעת הדברים, אלא במשמעות של חיבור, שהדברים חיים בתוכנו. וחיים בתוכנו פירושו של דבר שצריך הכנה מתאימה, טהרה. חיים בתוכנו פירושו של דבר שאנחנו למעשה מורידים את הקדוש ברוך הוא אל תוך המציאות. ואז אנחנו שמורים. מתוך כך יש כל הזמן התחדשות של טהרה, של קדושה, שהקדוש ברוך הוא מגן עלינו, וכל הזמן מתחיל מאיתנו דף, מתחיל דף חדש. לקיחה חדשה, מציאות חדשה, שמירה חדשה. כי הקדוש ברוך הוא כל הזמן קרוב אלינו, נמצא בתוכנו. זו מעלה גדולה מאוד, שאנחנו שאיפה בעזרת השם להגיע אליה, בעזרת השם.